דף עם בית עמוד בית, שבע שורות מלמעלה, ובאמת זה עניין העומד בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו כן ראינו אתמול ידיעה שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שכשם שמוכר בעין רע מוכר, ככה מקדיש בעין רע מקדיש. ההכרח לקיים את דבר רבי שמעון זה בא לנו מכוח ברייתא במסכת ערכין, שנאלצנו לקיים את הברייתא הזאת כמאן דמו, ויצא לנו שרבי שמעון הוא בעל המימרא. כתוצאה מזה הבנו שדת רבי שמעון שמקדיש בעין רע, זה אומר שאדם שמקדיש שדה, את אותו חרוב המורכב, את אותו סדן השקמה שבשדה, ודאי שהוא לא מקדיש. הנושא של הברייתא היה בעין בית עמוד א' בשורה השנייה מלמעלה, שם דובר על אדם שהקדיש שלושה אילנות ממתה עשרה לבית שיער, שהתוצאה היא שלא רק האילנות קדושים, אלא מכיוון ששלושה אילנות זה שדה אילן, אז גם הקרקע הוא חלק מההקדש, כמו שבמחר הוא חלק מהמחר, ולכן אם הוא בא לבדות את זה בשדה אחוזה, אז הוא פודה את זה כמו שהתורה אומרת לגבי שדה אחוזה, ערך מסוים שנמדד לפי זרע חומר שעורים, סלע ופונדיון לשנה, כך בואר. מה קורה אבל אם זה פחות מכאן או יותר מכאן ביחס למטה עשרה לבית שיער? או אם הוא הקדיש אילן, חזר והקדיש אילן אחר, ושוב חזר והקדיש אילן, עכשיו יש פה שלושה אילנות קדושים, אבל כל הקדש נעשה בפני עצמו, ממילא הוא לא קנה קרקע, ולכן כשהוא יבוא לבדות, אז הוא יבדה לפי שווי. ואפילו אומרת הברייתא אם הוא אחרי זה יקדיש קרקע, אבל מכיוון שההקדש בא הקדש בפני עצמו של האילן וקרקע בפני עצמה, אז הוא פודה את האילן בשוויו ואת הקרקע לפי ערך. זה בואר. בא עכשיו הגמרא ואומרת, במה יוקים תלה? איך העמדת את הברייתא בערכים? כרבי שמעון אי מסייף, אז בוא תגמור את הברייתא. ולא עוד, ראינו אתמול את הלשון, אלא אפילו הקדיש את האילנות. זה היה אומר, הקדיש אילן בפני עצמו ועוד אילן בפני עצמו ועוד אילן בפני עצמו. וחזר והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה את האילנות בשוויהן, וחוזר, הוא פודה בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף, ביחס לקרקע הוא דן את זה כבדי אחוזה, ופודה את זה לפי הערך שקצבה תורה. זה הברייתא. שואלת הגמרא, ואי רבי שמעון, אם באמת הברייתא היא כדעת רבי שמעון, לייזל בתר פדיון ונפרקו אגב אריו. למה לא נבוא ולומר שמסתכלים על זמן הפדיון, ובזמן הפדיון יש פה קרקע של הקדש שעליה יש אילנות, הרי אילנות בטלות לקרקע, ונבדה את הקרקע לפי ערך, וממילא האילנות יהיו בדויים כמו אדם שמקדיש שלושה אילנות או מקדיש קרקע ועליה אילנות, שהוא פודה את הקרקע, ואגב הקרקע נבדים האילנות. מי אומר שכך צריך להתנהג? דאשמין עלי לרבי שמעון דאזיל בתר פדיון, כי אנחנו יודעים שדעתו של רבי שמעון שאנחנו הולכים לפי הפדיון, ואם אני הולך לפי הפדיון אז צריך להיות לפי ערך ולא לפי שווי. על מה אנחנו מדברים? דתניה אומרת הגמרא, כרי כך למדנו בברייתא, מניין ללוקח שדה מאביו והיא קדישה? אנחנו אמרנו יש לנו שדה אחוזה ויש שדה מקנה. שדה מקנה זה שדה שקונים בכסף, שבהגיע שנת היובל שווה חזרה איש לאחוזתו. מאידך יש לנו שדה אחוזה וירושה מאבותיו, שזה עובר מדור לדור מיהושע ועד הדורות האחרונים. ואז מבואר פה, מניין ללוקח שדה מאביו? לאבא יש שדה אחוזה, הוא קונה את הקרקע הזאת עם אבא והיא קדישה, ואחר כך לפני שהוא פדה מת אביו, מניין שתאלף ענף כשדה אחוזה? זה פשוט שאם הוא לוקח קרקע מאבא, קונה, שבשנת היובל זה חוזר חזרה לאבא, מקדיש ובא לבדות אותה כמו כל שדה מקנה, פודה בשוויו. אבל אם הוא לקח שדה מאבא, הקדיש בחיי אביו, וכל שכן אם הוא הקדיש לאחר מות אביו, ואחרי זה הוא הלך ופדה את זה אבל לאחר מות אביו, מאיפה אני יודע שהוא פודה את זה לפי ערך ולא לפי שווי, כבדי אחוזה ולא כבדי מקנה? תלמוד לומר, ואם משדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש להשם. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, זו שדה שפודים אותה בשוויה. יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה, אז פודים אותה לא לפי שוויה, אלא לפי ערך דברי רב יהודה ורבי שמעון. חולק עליהם רב מאיר ואומר, מניין ללוקח שדה מאביו, ומת אביו, ואחר כך הקדיש מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, כי אם קודם הוא לקח את זה מאבא ואחרי זה הקדיש, ולאחר שהקדיש מת האבא, אומר רב מאיר, זה שדה מקנה, פודה את זה בשוויו. אבל אם הוא לקח את זה מאבא כשדה מקנה, מת האבא, ועכשיו הוא בא ומקדיש, אפילו שזה בא לו דרך קניין, אפילו שהאליבא דאמת בשנת היובל, או נגיד יותר טוב, עד שנת היובל זה שייך לו, לא לאחים, אפילו שאבא מת. בדיוק כמו שאם אבא היה מוכר קרקע ולא שייך ליורשים, עד שנת היובל. בכל זאת, מאיפה אני יודע שהוא פודה את זה לפי שדה אחוזה ולא לפי שדה מקנה? תלמוד אמר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה. יצתה זו שהיא בסופו של דבר תהיה שדה אחוזה. מדייק את הגמרא, ואילו רב יהודה ורבי שמעון לפי גרסת הבח באות א', אפילו היכא דהיא קדישה, ואחר כך מת אביו, הוה שדה אחוזה, מינה להו. אם מהיקרא, ואם תגיד שהם לומדים את זה מכוח הפסוק שהבאת, אימה לכדר רב מאיר ודעתה, אם לומדים את זה מהפסוק, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם, שאנחנו רואים שיש שדה מקנה שמתנהגים איתה כשדה אחוזה, מי אמר לך להגיד את החידוש הגדול של רב יהודה ורבי שמעון, שאם הוא הקדיש בחיי האבא, זה נידון כשדה אחוזה? אולי החידוש נאמר כמו רב מאיר, שאם הוא קנה, אבל הקדיש לאחר מות האבא, אז זה נידון כשדה אחוזה. בהכרח, שזה באמת לא מכוח הפסוק, אלא לאו משום דאז להיבטר פדיון. פירושו של דבר, שאנחנו באים ואומרים, תראה, אני לא מסתכל על זמן ההקדש. נכון שבזמן ההקדש הוא היה שדה מקנה, כי הרי אבא היה חי. אבל מכיוון שברגע הפדיון זה שדה אחוזה בפוטנציאל, כי הרי בהגיע שנת היובל זה מתחלק בין היורשים, אז בשבילו זה יהיה בסופו של דבר שדה אחוזה. לכן אני בא ודן את זה עכשיו, בזמן הפדיון, כשדה אחוזתו ולא כשדה מקנתו. אומרת הגמרא, מכאן ליקושי על רבי שמעון. זאת אומרת, הנה, אתה רואה שרבי שמעון הולך אחרי הפדיון, ואם רבי שמעון הולך אחרי הפדיון, אז למה בברייתא, שעמדת עליבא דרבי שמעון ונאמר בברייתא, שמקדם הקדיש אילן, וחזר והקדיש אילן, וחזר והקדיש אילן, ואחר כך הקדיש קרקע, פודה את האילנות בשוויהן, ואת הקרקע לפי ערך. הרי צריך ללכת לפי פדיון. עונה הגמרא, רק את הערך בלי שווי. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם, בעלמא רבי יהודה ורבי שמעון לא עזלי בתר פדיון. אין לכם מאמי, ברמה עקרונית, הם לא הולכים בתר פדיון. הרי ברור שיש פה איזה חידוש, צריך לזכור, כך או כך, כרגע הוא מחזיק בשדה, גם אם הוא הקדיש את זה בחיי אבא, וגם אם הוא הקדיש את זה לאחר חיי אבא, הרי למעשה הוא מקדיש, מחזיק בשדה בתור שדה מקנה, לא בתור שדה אחוזה. כי למעשה הוא קנה את זה מאבא, זה שאבא מת לא השתנה מצב. הגדרתו היא לוקח, כי האחים שלו, היורשים, לא יכולים להשתמש בקרקע. זה לא במות האבא חוזר לשדה אחוזה, זה לא חוזר למשפחה. אלא מה אנחנו מוסיפים ואומרים? שמכיוון שהוא קנה את זה מאבא, והיום האבא מת, אז בפועל הרי הוא היורש הטבעי, ממילא מבחינתנו אנחנו כבר דנים את זה כשדה אחוזה, ולכן אנחנו מתנהגים איתו, רב מאיר, כשדה אחוזה לעניין פדיון. אומרת הגמרא, לא, ברמה העקרונית זה לא בגלל שאני הולך אחרי הפדיון. אני יכול ללכת בכל מקום אחרי שעת ההקדש. ולכן בברייתא אכן סובר רבי שמעון, מה יקרה אם אדם הקדיש אילן? וחזר והקדיש אילן, וחזר והקדיש אילן, ואחר כך הקדיש קרקע, כיוון שבזמן ההקדש האילנות היו בתור אילן, לא בתור קרקע, אז את האילן הוא פודה בשוויו, ואת הקרקע הוא פודה בפי ערך, ולא מבטל את האילן כלפי הקרקע. אז מה בכל זאת קורה בדין שלנו? אומרת הגמרא, פה יש דין מיוחד, והאח הקרא אשכחו ודרוש. אם כן, אם כדברנו, כשיטת רבי מאיר, שאדם שקונה קרקע, ומקדיש, ואחר כך מת האבא. היה צריך להיות הדין שבאמת נידון כשדה מקנה ולא כשדה אחוזה, לבדות בשוויו ולא בערכו. אם כן, לכתוב קרא, ואם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו, או ואם את שדה מקנתו אשר לא שדה אחוזתו, יש כאן אבל ייתור, מהי אשר לא משדה אחוזתו, המה מיותרת. והייתור לשון בא ללמד אותנו, גזרת הכתוב מיוחדת את שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, היא נפדית בשוויה. יצתה זו שראויה בפוטנציאל להיות שדה אחוזה, כי הרי האבא מת. אם האבא לא היה מת, מוכרח להיות פה הפואנטה, אם האבא לא היה מת, אז הרי תבוא ותגיד ככה, בכל מצב ביום מן הימים זה יהיה שדה אחוזה. הרי באופן נורמלי, האבא ימות ביום מן הימים. האבא ימות ביום מן הימים. או, זה הנקודה. לא, לא, זאת אומרת ככה, אם האבא יחיה עד היובל, אז השדה חוזרת, זאת אומרת שמעולם היא לא הייתה בשבילו שדה אחוזה. בקניין שלו, בבעלות שלו כרגע, היא לא שדה אחוזה, היא רק שדה מקנה. לכן כל הנידון שלו מתחיל רק בגלל שנכון שבשעת ההקדש זה היה שדה מקנה, אבל בשעת הפדיון זה היה שדה אחוזה, וזה אומרת התורה, מי שדה? באה התורה ואומרת ייתור לשון, כל דבר כזה, שנכון שזה בא לו דרך שדה מקנה, אבל זה יהיה לו בסופו של דבר כשדה אחוזה, אז צורת ההתנהגות והפדיון שלו כשדה אחוזה, לפי ערך ולא לפי שווי. מה השאלה? תפוסת הבית. גם. השדה היא שדה אחוזה. זה שלא יהיה לו חלק בה, זה לא אומר שהיא לא שדה אחוזה. כל השדה נהיה שדה אחוזה. הוא לא מקבל את כל האחוזה, אבל זה שדה אחוזה.
הוא קנה את זה בשנת ה-20,
אוקיי? הבנתי, הבנתי, נכון, אבל זה לא משנה. גם ביום מן הימים, גם אם יש פה עוד אחים, השדה כשדה...
הוא בדה בשנת ה-30, אוקיי?
מצוין. למה? זה לא משנה. זה לא משנה. השדה הזאת, השדה היא שדה אחוזה. זה לא משנה עכשיו של מי זה. זה שייך למשפחה. אם ימותו אחים שלו, זה יהיה שדה אחוזה. זה בא לתפוסת הבית. זה הרעיון. מבחינתנו היא נידונת כשדה אחוזה. כשאבא חי? כשאבא חי, זה שייך לאבא. אם הוא רוצה בזה חלק, הוא צריך לקנות. ככה רשב"א מביא כשתי האפשרויות שיש לפניו. אומרת הגמרא דין נוסף, אמר רב הונא, חרוב המורכב וסדן השקמה, אותו חרוב המורכב המדובר, ואותו עילה, סדן השקמה, שאמרנו שהם אילנות חשובים, ומכיוון שהם חשובים הם קובעים שם לעצמם בשדה, וגם אם אני בא לקנות שדה, זו יחידה עומדת בפני עצמה, זה לא חלק מהשדה. דע לך שפעמים אני דן אותם בתורת עץ ופעמים אני דן אותם בתורת קרקע. דהיינו, תורת אילן עליו דהיך דאקדיש או זווין שני אילנות והי יש לו קרקע. אנחנו אמרנו שאדם שקונה שלושה אילנות זה שדה, אז יש לו קרקע. היה מקום לטעות ולומר שאולי אם אדם קונה שני אילנות רגילים ואת אותו חרוב המורכב, אז החרוב זה יחידה עומדת בפני עצמה, זה לא מצטרף עם שני אילנות, ממילא אין לו קרקע. דע לך שאני דן אותו כמו אילן, וממילא זה נחשב שלושה אילנות ויש לו קרקע. מעידך, יש לו גם תורת קרקע עליו דלו מסדבן אגב ערה. כשאדם מוכר בעיקרון קרקע, אז האילן כמו מטלטלים נקנים אגב הקרקע. החרוב, גם כשאתה קונה קרקע, אם יש שם החרוב, החרוב הוא לא בכלל המחר, כי הוא לא בטל לגבי הקרקע, אלא יש לו שם עומד בפני עצמו, אז הוא לא שייך בו קניין אגב. ואמר רב הונא על אותו משקל, אומר שיש בו שעתיים. אולי צריך להקדים ולומר, יש משנה במסכת פאה בפרק ו', והמשנה מבואר שאם אדם שוכח שני עומרים בשדה, זוהי שכחה, לא תשוב לקחתו. וזה הופך להיות מתנות עניים, ועניים זוכים בזה. אם אדם שכח שלושה עומרים בשדה, אין עליו תורת שכחה. אז הוא חוזר ולוקח את הכל. הוא לא שכח, אסור לעניים לגוע בזה. עומר זה חבילה. יש עוד משנה. אומרת המשנה, דווקא אם אדם שוכח עומר בשדה. מה קורה אבל אם אדם שוכח חבילה גדולה, שהיא מכילה שעתיים? עכשיו יש מחלוקת בראשונים, שעתיים של מה? שעתיים עם הקש, שעתיים של גרעינים בלי הקש. אבל אם יש חבילה גדולה שאוכבת שעתיים, אנחנו אומרים שאין בזה שכחה. כי התורה אומרת, ושכחת עומר, דורשת שם הגמרא, עומר ולא גדיש. דבר גדול, כמו שעתיים, זה נקרא גדיש, זה לא נקרא עומר. הרשב"ם אצלנו מביא מקור אחר, אומר לו, תשוב לקחתו, דבר שניקח בלקיחה אחת, לקיחה יפה. שעתיים, אתה לא יכול לקחת בלקיחה יפה, זה לא צורה של לקיחה, ולכן זה לא נקרא עומר, זה לא שכחה. לאור זה, ואמר אבונה, עומר שיש בו בית שעתיים, תורת עומר עליו ותורת גדיש עליו. נכון שאנחנו לא קוראים לו עומר, אבל פעמים אני מתייחס אליו כעומר, דהיינו. תורת עומר עליו זה שני עומרים, שכחה, שניים והוא, שזה שלושה, אינן שכחה. זאת אומרת שאני דן אותו כעומר לבוא ולומר שאין פה שכחה לפניו. מעידך, תורת עומר עליו זה שני עומרים, תורת גדיש עליו דתנן עומר שיש בו שעתיים, שכחו אין שכחה. כי כיוון שהוא גדול, תורת גדיש עליו, הוא לא נקרא ושכחת עומר. עוד מסיים את הגמרא ואומרת, אמר רבא בבר חנה, אמר אבל השניים האלה אז יהיו שכחה, אולי זה נידון בפני עצמו, ואז אפשר לזכות בהם עניים. לכן אנחנו רוצים להגיד שהוא מצטרף לשניים, וממילא אין פה עכשיו עומר. מצטרף אליהם. אמר רבא בבר חנה, אמר ריש לקיש, חרוב המורכב וסדן השקמה, אם אדם מקדיש שדה, מה קורה לגבי אותו חרוב המורכב, לגבי אותו סדן השקמה, האם זה בכלל, האם זה נכלל בכלל ההקדש או לא? באנו למחלוקת רבי מנחם ורבי יוסי ורבנן. לפי רבי מנחם ורבי יוסי זה לא נכלל בכלל ההקדש. על משקל מוכר בעין רע, מקדיש בעין רע, זה יכול לא חלק, ולפי רבנן זה חלק מההקדש. שואלת הגמרא עם ג' עמוד א' למעלה, ולימה מחלוקת רבי שמעון ורבנן? אז למה לא תבוא ותאמר שזו המחלוקת שלמדנו לפנינו במשנה, וכך ביארנו בעין ב' עמוד ב' בשורה השנייה מלמעלה, אלא רבי שמעון לדבריהם דרבנן כאמר לי, לדידי סובר רבי שמעון, שאפילו אם הוא עבר והקדיש שדה, החרוב לא נכלל בכלל ההקדש, לעומת... כיוון שמקדיש בעין רע כפי שהוכח בברייתא. לעומת זה רבנן סבורים שלא רק החרוב אלא אפילו הבור והגת כמו במתנה הכל בכלל. אז תגיד מחלוקת רבי שמעון ורבנן. עונה הגמרא, כמה שמען דרבי מנחם ברבי יוסי, כי רבי שמעון סביר עלי. כי את רבי שמעון גם אם לא תספר לי אני יודע לבד. גם אם ריש לקיש לא יספר עליו. כי אני יודע שיש ברייתא ואני יודע שהברייתא כפי רבי שמעון. אני יודע שבברייתא מבואר שמקדיש בעין רע. אז בהכרח שהחרוב לא נכלל בכלל ההקדש. אבל הרבי מנחם ברבי יוסי לא ידעתי שיש מישהו שתנה מסייע כשיטת רבי שמעון, זה חשוב היה לדעת. אדרן הלך המוכר את הבית, ובסייעת הדשמי הפרק חמישי המוכר את הספינה. איני יודע למה המוכר את הספינה לא נמצא עדיין בתוך פרק רביעי. המוכר את הבית, הרי זה הסוגיה, המוכר את הבית, המוכר את החצר, המוכר את העיר, המוכר את בית הבד, המוכר וכולי, המוכר שדה, נו אז עוד מוכר, מה ראית להוציא אותו? אומרת המשנה מוכר את הספינה. אנחנו מדברים על אדם שסתם מוכר ספינה. מכר את התורן, אז הגמרא תסביר, אבל בשפה המקומית כידוע, התורן מבחינתנו זה העמוד שעליו פורסים את המפרס, ואת הנס, פה מדובר הנס זה באמת המפרס, על אף שאני חושב שבלשון הקודש הנס זה התורן, כתוב בנחש הנחושת, ושים אותו על נס. ומי שירה אותו וחיה, תעמיד אותו על העמוד. הנס זה גם, למה קוראים לנס נס? ניסיון, ניסיון זה נס. זה להגביע את האדם, לעלות אותו במדרגה. בכל אופן, אבל פה מבואר שזה מפרס. ואת האוגנין, האוגן, ואת כל המנהיגים, את כל המשוטים, אותה. זאת אומרת, המוכר סתם ספינה מחר בפנים גם תורן, נס, עוגן, משותים, אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופים ולא את האנטיקי. הוא לא מכר לא את העבדים שמשיטים את הספינה, שמתפקים בסחורה שעל גבי הספינה, ולא את המרצופים, זה העסקים הגדולים שבספינה שבתוכו מאחסנים את הסחורה, ולא את האנטיקי, זה את הסחורה עצמה. הוא מיד עושות במקום נזדקק ושואל, אם אתה אומר שהוא לא מכר את העסקים, אז ודאי שאת הסחורה שבתוך העסקים הוא לא מכר. אומר תוספות, אבל יש המשך. ובזמן שאמר לו, היא וכל מה שבתוכה, הרי כולן מכורים, אז אני צריך לידע אותך שגם הסחורה, כשהוא אומר היא וכל מה שבתוכה, נכללת בתוך המכר. וכאן הרשב"ם עונה על השאלה שלנו. למה באמת הפרק הזה פותח במוכר את הספינה ולא נכלל בפרק הקודם? אומר הרשב"ם, דע לך, כל הפרק הקודם עסק בענייני קרקעות, מוכר בית, אחרי זה היה לנו מוכר חצר, אחרי זה היה לנו מוכר שם עיר, אחרי זה היה מוכר בית הבד, מוכר שדה, הכל עוסק בענייני קרקעות. ושם בואר לנו שיש הבדל בין מוכר לבין נותן מתנה ומקדיש. מוכר היה לנידון בעין יפה ועין רעה, אבל נותן מתנה, כולה אלמה לא פליגי, גם חכמים מודים, נותן הכל. מקדיש, ראינו נידון, נותן הכל, לא בכלל ההגש, כן בכלל ההקדש. אבל גם דברים שהם לא בכלל המחר. לא חן במטלטלים. ולכן זה יצא מהפרק הקודם. המוכר את הספינה, שזה דבר המטלטל, המוכר, המקדיש, הנותן מתנה, זה אותו דין. אז אם אתה מבין שזה בכלל המחר, זה גם בכלל מתנה, בכלל ההקדש. ואם זה לא בכלל המחר, אז זה לא בכלל מתנה ולא בכלל ההקדש. אומרת עכשיו הגמרא לביאור הדברים, תורן, מהו תורן? איסקריה, העמוד שעליו תולים את, אמרנו, את המפרס. וכן הוא אומר, כאשר הנביא יחזקאל משבח את יופייה של צור, ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עלייך. אז התורן זה מיועד מעל ידי הארז, אותו עץ. נס, שתדע לך שהכוונה היא לאדרה, למפרס. כי הספנה שטה על ידו. וכן הוא אומר, שש ברקמה ממצרים היה מפרסך להיות לך לנס. אז המפרס זה הנס. עוגים, תעני רבחי על העוגנין שלה, הברזל הכבד שבמו מעמידים את הספינה, זה העוגן. וכן הוא אומר, איפה מצאת כזה מסג של עוגן? וכן הוא אומר, כתוב אצל רות עליהן, כשהיא נפרדת שם נעמי מרות ואורפה לאחרי האסון, והיא אומרת להם שהיא חוברת לבית לחם, יהודה, אז היא מציעה להם לחזור לבית אביהם, אל תלכו איתי, מה יש לכם ללכת איתי? אלא מה? שם אני אתחתן, ואם אני אתחתן אולי אני ילד, ואם אני ילד אולי זה יהיה בן. נו, ולזה תמתינו, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תעגנה לבלתי היות לאיש. על זה תתעכבו מלנפה, תאגנה, זאת אומרת שעיגון פירושו של דבר עקבה. אז גם לגבי ספינה, העוגן זה מעכב את הספינה. מנהיגין, אמר הבבא, אלה המשוטים שלה, העצים שבה משיטים את הספינה. וכן הוא אומר, אלונים מבשן עשו משותייך, אז מהאלון עושים את המשות. והיא בעתים המהחה וירדו מיונותיהם כל תופסי משות. אז אתה רואה שעיקר הילוך הספינה נעשה על ידי משות. תנו רבנן, וכך מצאנו בברייתא, המוכר את הספינה בסתם מכר את האיסקלה. אז הרבינו גרשום אומר, כמו שמבואר, יש משנה בפרק שביעי מסכת פסחים שהיו מבשלים על גבי האיסקלה. אז הרבינו גרשום באמת מביא, היינו הקירה שמתקנים בספינה כדי לבשל עליה צורכיהן. ואידה אמרי, שזה באמת גם הרשב"ם שלנו, סולם שיורדים בו מן הספינה, ואנחנו רגילים לקרוא לכבש, זה באמת לאותו מוליך מהספינה לחוץ. רק צריך לזכור שבספינה היו יורדים בחבל, כיוון שבאופן נורמל הרי לא יכלו להתקרב איתה לחוף. לעשות כבש כל כך ארוך זה לא היה מצוי, אז לכן זה הביטוי יורדים מן הספינה. אנחנו משתמשים בזה לאותם קרשים שמחברים בין הספינה לקרקע. אז אם ככה, תנו רבנן, המוכר את הספינה, מכר את האיסקלה, וחלק מהמחר, וחלק מגוש הספינה, כמו כן ואת בור המים שבתוכה, הרי זקוקים למים, מפליגים, צריך מים. אז הבור שבתוכה הוא חלק מהמחר, זאת אומרת, כתוב פה שבעצם הבור זה כנראה היה יחידה נפרדת, איזה דלי כזה. אז גם זה נכלל בפנים, חבית, גם זה בפנים. רבי נתן אומר, המוכר את הספינה מכר את הביצית. הביצית זה בעצם הספינה הקטנה, שהמטרה שלה, מכיוון שהספינה הגדולה הרי לא יכולה להתקרב לחוף, כי... אז ממילא היו לוקחים סירה קטנה, והיו יורדים עם האיסקלה לתוך הספינה, ומהספינה לביצית, ומזה היו מגיעים לחוף. סומכוס אומר, המוכר את הספינה מכר את הדוגית. המערב הביצית היינו דוגית, אין שום הבדל. רק רבי נתן בבלו יהווה, ומכיוון שהוא בן בבל, קרי לה בוצית. כדי אמרין שהיא בוצה איתה דמייה שם. זה גמרה בשבת, הגמרה שם דנה על הבוצית. שם הבוצית הרי הולכת כלפי מטה, היא בשיפוע. כדי שהיא באמת לא תתעכל ולא לא, לא, לא תתעפף שם בקרקעית. ולכן הגמרה שם אומרת שאין לה דין רשות היחיד בתוכה, כי אין לה דלת אמות למטה. סומכוס דבר ארץ ישראל קרי לדוגית כדכתיב, כמו שהנביא עמוס מתנבא על הגלות, ואחריתן בסירות דוגה, במהירות ירדו לגלות כסירות דוגה. וכאן למעשה מבחינתנו הגמרא מתחילה את האגדות החשובות שבשס, האגדות החשובות ביותר שבשס, אגדת דרבה ברבר חנה, שאנחנו יודעים וקים לנו בידיעה ברורה שהכל זה סתרי תורה, שהכל זה גבוה מעל גבוה. אמרתי לעצמי פעם אחת לנסות להביא איזה הקדמה, כל אי אפשר לתפוס, אבל משהו בכל זאת, להקדים משהו במושג הזה שנקרא אגדתא, כדי שכשאנחנו נבוא לדון בדברים אז יהיה הרבה יותר קל להבין. הרבה הקדמות נאמרו, העניין כב מביא כמה וכמה הקדמות, צריך לראות זה הרחבת הדברים, אי אפשר הכל. לכן השתדלנו למצוא את אחד מההקדמות הקצרות יותר, שתומן בתוכו הרבה ממה שמונח בהקדמות כולם. אבל זה לא פותר מלראות את הדברים. אז אמרנו שנתחיל, ולפי הזמן כך נעיר את הדברים. יש הקדמה מאוד מפורסמת, מאוד חשובה, של, של הרמח"ל, רבי מוישה חיים לוצאטו, בעל מחבר ספר מסילת ישרים. אנחנו כמובן תופסים חלק מהדברים, אבל זה חשוב מאוד לידיעת הדבר. הנה כבר ידעת, ככה הוא פותח, הוא פותח קודם, המאמרים בגלגדות התחלכו לבית מינים. אנחנו, הנה כבר ידעת, שמה שהביא לחזל לכתוב דברי התורה שבעל פה, אחר היות המקובל אצלם שדברים שבעל פה אסור ללומדם בכתב. הרי קים לנו מרבותינו, ואנחנו יודעים שתורה שבכתב היא אתה רשאי לומרה על פה, ותורה שבעל פה היא אתה רשאי לכותבה. אז למין האמת, כל המשנה והגמרה ולמטה בקודש היה צריך להיות אסור בפנינו, אסור לכתוב. רק מה לעשות? היה מה שראו שהיו הדעות הולכות ומתחלשות באורך הגלות, וחליפות הזמנים והזיכרון מתמעט, והסברה מתקצרת, ונמצאת התורה משתקחת. על כן בחרו משום עת לעשות להשם לחקוק בספר פירוש המצוות כולו, למען יישאר קיים כל הימים, והוא כלל המשנה והגמרה. והנה התבוננו עוד וראו שבחשש הזאת שחששו על חלק המצוות, ראו היה לחוש גם כן על חלק סתרי תורה ועיקרי האלוקות, אך אין התיקון שנמצא לחלק המצוות ראוי לחלק הסודות. וזה כי ביאורי המצוות והדינים אין איזה כלל אם יכתבו בספר בביאור גדול לכל קורא. ושתבוא ותכתוב את כל דיני המצוות ואת כל הפרטים, רק תועלת יש מזה, עד הרבה. למה לא שיתפרסם וכל אדם בר דעת יוכל לבוא ולקרוא בזה? אך חלק הסודות אין ראוי שימסור כל כך לפני כל הרוצה ליטול את השם, לא מצד יקר המשכלות ולא מצד עומקם, אם מצד יוקרם כאינו כבודו של הברוך יתברך, שימסרו סתריו בידי אנשי מידות רעות, ואפילו שיהיו חכמים מחוכמים. יהיה החכם אשר יהיה, אבל הוא בעל מידות רעות, אין לו חלק בתורת הסוד. ואם מצד עומקם, שהרי העניינים באמת עמוקים מאוד ולא יצליחו במילה אנשים זקי השכל ומלומדים בדרכי העיון היטב, ואם יפגעו במשכלים גפים אך בלתי מלומדים בעיונם, יוציאו העניינים האמיתיים העיקרים לשיבוש ודעות רעות, על כן גמרו לבצוע את הדין, לחלק, והיינו לכתוב אותם, למען לא יעובדו מן הדורות האחרונים, עד בדרכים נעלמים ומיני יחידות, שלא יוכלו לעמוד עליהם אלא מי שמסרו לה מפתחות, דיינו הכללים שבהם יובנו הרמזים ויפורשו החידות ההם, ומי שלא נמסר לו המפתחות, יהיו לפניו כדברי הספר חתום, כאילו לא נכתבו כלל. יותר מזה, והמפתחות האלה השאירו מיד תלמידיהם שקיבלו מידם, ואומנם עליהם סמכו שלא ימסרו אלה לתלמידים אחרים ההגונים כהם, וכן מדור אל דור, והם הזהירו וכן ציוו לכל משכיל ומלמד שימזהיר ומכריז הכל, שדברי חכמים וחידותם צריכים לימוד, ושכל הקרב להם מבין המפתחות בידו אלא רוצה להיכשל, אינו אלא רוצה להיכשל. ואולם, אחרי הזירם הזרה הזאת, אם יבוא איש ויעפיל לקנוס בם, והמפתחות אינם בידו, אם בכל זאת אדם יתעקש שירצה לבוא ולהגיד איגנס משלו, הוא יש לו מהלך באגדתס, אבל אין לו את המפתחות, וקשה לחור ונשבר, והנה דמו בראשו יהיה, והם את נפשם הצילו. לאחר מכן הוא מונה את זה בשלושה דרכים, איך העלימו את הדברים. חלק זה נעשה הוא מביא על דרך השאלות והמשלים, חלק הוא דרך העלם ושימים הוא תנאי העניין ולא יבערו, וחלק השלישי הוא הקלות, והוא מעריך פה את הדרכים, איך חז"ל הסתירו את הדברים. אנחנו מוצאים את זה גם בהקדמה שמביא העץ יוסף, הכל פה זה הקדמות חשובות, אבל הוא מביא בתוך הדברים, וזאת לדעת כי דברי חכמים וחידותם נוקבים ויורדים ומסתכלים בדיוקן של מטה, ועולים ומסתכלים בדיוקן של מעלה, שדבריהם רומזים גם לדברים עליונים, ויש סודות אף בסיפורי מעשיות, כמו שכתב הרב הגאון הגדול המקובל האלוקי הרמב"ן ז"ל. אחרי זה הוא מביא, זה כתב בשפת אמת, משלי במשל נאה משל בזה, ועל זה הוא מביא, כי תדע לך שיש פה כעניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, יש דברים שעניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כך הוא מרחיב פה את העניין, צריך לראות, אבל... וכך... או, או, אתה אומר מצוין, וזה רציתי. בתוך הדברים, בתוך הדברים כתוב, ואתה אמרתי להציב שלושה גרגירים טובים המפיצים אור בעיר על הרבה מאמרי חז"ל. קוליך שתמצא בתלמוד דברים שנראים לכאורה שהם מיותרים וללא צורך, כגון מעשים רבים דלכאורה נראה דלא נפקא לנמידי לעניין דינה, צריך שתדע שבוודאי מחברי התלמוד לא כתבו המעשה הוא העניין ההוא ללא צורך. ואם תתייגע לחפש לבקש אולי אין בהם היטב, תמצא שבעל פה שעל כוחך על כל פנים לאיזה נפקות הדדינה או תועלת גדול נמצא ונלמד מנו, כי כשלא בכדי נכתבו. וזה צריך, וזה יסוד הלימוד, צריך שתדע בתכלית הפשטות שרבינה והרבה שמחברי התלמוד לא כתבו שום דבר מבלי שיגיע לנו שם שום תועלת או נפקות הדדינה או מוסר או מילה דחסדותה, שאם תדקדק בכל דבריהם תמצא שכולם נאמרו במידה ובמשקל ובמסורה, ואפילו דבר אחד לא תמצא שכתבו ללא לצורך, אבל פה עריכות רבה מאוד. ואז בעצם הגעתי למצב שלך, אז לכאורה אני מיותר, כיוון שאני לא מחזיק את המפתחות, לא מחזיק, כיוון שאני לא מחזיק במפתחות כידוע, ומכיוון שאנחנו יודעים שאפילו גדולי הדורות האחרונים לא החזיקו במפתחות, אלא דברים ממש על ממש על תחילת הדרך, אז לכאורה היה צריך להיות, כמו שפה רצו להוציא מסקנה חף ושלום, שבעצם צריך להגיע לדף עין ג' לדלג לדף עין ה' עמוד ב' ולסיים את הסיפור. ובשביל זה נאלצנו להביא עוד ספר אחד. יש ספר שנקרא צלח. את הצלח כתב הנודע ביהודה. הנודע ביהודה כתב חיבור אחד על שם אביו, ואחרי זה הוא רצה להעלות זיכרון לאמו, זה ספר יותר מאוחר. הוא קרא לזה על שם האמא, ציון לנפש חיה. חיה הייתה אמו. הוא מביא הקדמה, ובתוך הדברים הוא מסכים, והיא עוד עניין קטן שנקרא ההקדמה הקטנה. וזה לשונו. אמר המחבר, הנני לובש בגד קנאה, בראותי את התלאה אשר מצאה את עמי, עם נעלה. צפו מים הזדונים וכל גל וגל גאה גאה. האספסוף אשר בקרבנו בעלי אסופות, המהגים ומצפצפים כעופות טמאים, העיה והדיה, רעה ודעה, בהם כל אותות הטומאה כבנשר אשר ידעה, הולכים בשרירות ליבם למען שפות הרבה את עצמאה. מה קרה? מאמר תקיף מאוד. מה הוא רוצה? מגדילים פה לדבר שרה על דברי אגדה לאמור שמועה זו אינה נאה. אני מדבר בתחילת מסכת ברכות. כי מה תועלת יש בהם? ואם יש בהם דבר סתום וחתום על הטובה השתיקה מלדבר באפלוי, אז תשתוק. אם אתה חושב שיש פה איזה סוד, זה סייבי, אני לא יכול להגיע לזה, בשביל מה כתבת את זה? את מי זה מעניין? ואני העני, הגם כי ידעתי מח ערכי ורוחי רוח נחה, ואיך אלה על במתי אב לדבר בדברים העומדים ברומו של עולם, ולרבותינו נפתחו שערי חוכמה וכל דבריהם כגחלי אש של מעלה, פליאות החוכמה והסודות, ודקי הראות כסף אורניהם עם כל זה החלש כמוני וכולי. אכן, עם כל הפתום והחתום יש בהם רב התועלת. למה? למה צריך ללמוד אגדת? אתה יודע למה? כאשר נזכה שיקוים בנו ישיקני מנשיקות פיו, ויופיע עלינו רוח ממרום ונשמע דברי אלוקים חיים, אז נשכיל ונדע רועב טוב אשר הגיע לנו על ידי לומדנו דברי אגדות לעת עתה, אף באין מבין. עוד מעט נסביר מה זה ישקני מנשיקות פיו, כפי שרשי אומר שם. אף, תקרא את זה גם ככה, זה לא יעזור לך. אף שמח שלא תקרא באין מבין. מה שלא תסביר אתה לא מבין. ישקני מנשיקות פיו. אומר על זה הנודע ביהודה. ועשה משלי, אני לא אעריך עכשיו, אבל יש לו משל על אותו ילד שלומד א' ב', ואם אותו מלמד אותו המלמד שם א', מראה לו איזה צורה, זה א', עזוב אותי, מה זה מעניין, וזה ב' וזה ג', אחרי זה מתחיל להראות לו, זה כמס וזה פתח, זה חיריק וזה סגול, זה א' וזה או, זה אי וזה או, מה אתה מבלבל לי בראש? מה אתה רוצה מני? קומץ א' אוי, מה אתה רוצה? רק מה מזל שמלמדים ילדים? אז ילד לא יכול להתנגד, הוא יושב, אם הוא לא יישב, המורי ייתן לו עם המקל. אבל אם זה היה אדם מבוגר, היה בורח. הוא מספר סיפור שהיה בזמנו, על איזה ספינה שנטרפה בים, והייתה שם אישה רע, והיו שם אנשים מלומדים, והם נעצרו, נשברה הספינה באיזה אי, והם ירדו לעיר, לאי הזה, ושם ישבו כולם באי. ואחד מהחכמים התחיל ללמד את הילד הזה, כשהוא התחיל לגדול קצת, לא היה להם לא עת ולא כותב, על החול, עשה לו צורה א', הוא מסתכל, תגיד מה אתה רוצה מהחיים שלי, ב', מה זה? לימים עבדה שם הספינה, והיו מלאכים, והצליחו לראות אותם, וחזרו לעיר, והוא יצא מלומד גדול מאוד, וכל זה למה? בזכות אותו חכם שימד אותו, אז הוא יכל לבוא ולהתבונן בחוכמה וללמוד את הקריאה, כי אחרת זה לא היה בידו. ואז הוא אומר, והוא בעצמו הנמשל, בעניין דברי אגדה, שלימדונו חכמינו בעלי התלמוד והמדרשות שכולם הם רק משל, ובתוכם צפון אור גדול. צריך לדעת שהמערשה והן יעקב כותבים בסוגיה שכל הסיפורים האלה זה סיפורים שהיו, יש את זה בטבע. היי, אתה לא רואה את זה? הופתקה שלא קרה כלום, אתה יכול לשאול עוד שאלות. אבל הם מסבירים את זה כפשט, פה הוא בא ואומר זה הכל משל, והכל תמול בתופו אור גדול. ואולם אנחנו להיות ענן החומר מחפה אור השכל, אין ביכולתנו להביט האור ההוא. ואומנם מבלי הקדמה שטחית מאמר האגדה לא היה ביכולתנו גם לעתיד להבין ולהביט באור הצפון כחולה וכולי. ואז הוא מוסיף ואומר, ומבלי הקדמת חומר המאמר, לפי הנגלה מהאגדה לא היה יכולת בידינו איפה? בעולם העליון לשמוע דברי אלוקים חיים גנוזים במאמרי אגדות. ואז כשנגיע להישקני מנשיקות פיו, לאור העליון של החיבור של הנשמה בצור מחצבתה שנשב תחת כיפי הכבוד, אז נדע ליתן תודה לרבותינו אשר לימדונו מאמר האגדות, ונכיר בטובה הגדולה שהטיבו עמנו קדמינו בדברי האגדה שהכניסו בתלמוד המדרשים, כי בלי זה לא היית יכול להגיע לאותו אור גדול. אז מתי אנחנו נבין את זה? בישקני מנשיקות פיו. למה חייבים לעבור על זה אפילו שאין לנו את זה? בשביל שנוכל לזכות שם על הישיקנו.